אנחנו עסוקים כאן באחת הסוגיות הקשות של תורת הנבואה, המבחן של הנביא. כן, מתי נביא, מתי הבטחה מתקיימת, מתי היא לא מתקיימת? הכל מסביב לשאלה של תגובתו של אברהם אבינו להבטחה של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תדאג, אני אסדר לך שכר הרבה. ואברהם אומר, מה זה מועיל לשכר, הרי אין לי ילדים. כן? מה תיתן לי ואנוכי הולך ערירי. נשאלת השאלה, הלוא כבר הייתה לו הבטחה, לזרעך ייתן את הארץ. אם ניתנה לו הבטחה שלזרעו תינתן הארץ, אם כן מובטח גם שהיא לא זרע. אז איך הוא אומר, הן לי לא נתת זרע, ובן ביתי יורש אותי. איך יכול להיות? וכאן אנחנו נכנסו לשאלה, האם הבטחות אלוהיות מתקיימות או לא מתקיימות. כמו שמצאנו גם לגבי יעקב אבינו, שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו, ושמרתיך בכל אשר תלך. ואף על פי כן יעקב התיירה שמה יהרג על ידי עשיו. איך יכול להיות שהוא מתיירה? הרי הקדוש ברוך הוא הבטיח לו, ושמרתיך בכל אשר תלך. התשובה שנתן הרמב״ם, במיוחד עכשיו, במיוחד שהדבר הזה לכאורה עשוי, אם באמת הקדוש ברוך הוא לא מחויב לעמוד בהבטחתו, זה עשוי לבטל את כל מה שאנחנו מכירים כמבחן של הנביאים. הנביאים, כשהם אומרים שהם נביאים, הם עומדים במבחן. המבחן, האם אתה יכול להגיד מה יהיה? אם אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא מבטיח לנביא ואומר לו ככה יהיה, ובסוף זה יכול לא להתקיים, אז אין אפשרות למלא את ההבטחה, לבחון את הנביא. כי הרי תמיד נוכל להגיד, כן, אמנם הייתה הבטחה, אבל היה חטא. שמה יגרום החטא, אז גמרנו. אלא מה? אולי אפשר להגיד, כמו שאמר הרמב״ם. כן, שהרמב״ם אמר שזה תלוי אם הנביא הוא שלוח או לא שלוח. אם הנביא שלוח, אז ברור שהדבר חייב להתקיים, ואם לא, אז הוא נביא שקר. אם הנביא לא שלוח, אלא זה הבטחה לנביא, זה יכול גם שלא להתקיים. אז זה המהר"ל לא קיבל את ההסבר הזה. הוא אומר שזה סותר כמה דברים בחז"ל, ולכן הוא הביא גם את הפירוש השני, שגם אותו הוא לא מקבל. הפירוש השני זה לומר שכשהקדוש ברוך הוא מבטיח משהו טוב, זה חייב להתקיים, אבל אם יהיה חטא, יתקיים בקטן. ולא בגדול. גם את זה אין המהר"ל מקבל, הוא אומר דברים אלה אינם נכנסים אל הלב. ובסוף המהר"ל מביא את התשובה שלו. מה התשובה שלו? יש הבחנה בין הבטחה לבין נבואה. אם זה בלשון הבטחה, אז זה מותנה במובטח. כלומר, צריך שהמובטח יהיה ראוי, ואם זה נבואה, זה בלתי תלוי. כלומר, זו השאלה אם האמירה היא אמירה התלויה במקבל, או אמירה העומדת בפני עצמה. וזה מה שבוחן את הנביא. עד כאן דברי המהר"ל שראינו בשיעור הקודם. עכשיו אנחנו ממשיכים. טוב? והנה, יעקב הובטח ולא היה זה נבואה, לכך היה מתיירה. כן, על פי העיקרון שלו. דוד הובטח ולכך היה מתיירה. שלא היה רק הבטחה בלבד. ומה שאמר עד יעבור עד יעבור, שראוי לעשות להם, אז זה כבר קראנו. כן, כל זה קראנו. אז כן, אנחנו עוברים לעמוד ממלף. ולא עוד שלעמוד מלף, אלא לעמודה הימנית. כלומר, מקודם זה היה עמודה שמאלית, ועכשיו אנחנו עוברים לעמודה הימנית, כיוון שזה דף חדש. ואם תאמר, עכשיו קושיה, אם כן, מה היה אומר ירמיה לחנניה בן עזור הנביא אשר ידבר לשלום? ומשמע שהנביא, כשהוא מתנבא לשלום, ושמה חנניה לא היה מתנבא, רק הבטחה ולא נבואה. כלומר, אם באמת יש חילוק בין הבטחה לבין נבואה, אז איך ירמיה הוא מצליח לדחות את דברי חנניה. נכון? הרי, מה? מה לא? בסדר. זאת אומרת, הרי חנניה אמר דבר טוב שיהיה, ואם הוא לא יתקיים, זה עוד לא מוכיח שחנניה הוא נביא שקר. יכול להיות שחנניה באמת הביא הבטחה ולא נבואה. כלומר, מהו המבחן שעל פיו אנחנו נדע שדברי אותו אדם הם דברי נבואה ולא דברי הבטחה, או להפך? כן? הרי מה הדבר שהבטיח חנניה בן עזור? מה הדבר שהבטיח חנניה בן עזור? מה? שמה? שבבל לא תכבוש? לא לגמרי מדויק, כי כשחנניה מדבר, בבל כבר כבשה. הוא הבטיח שכלי המקדש שנלקחו בשבי ונמצאים עכשיו בבבל, עומדים לחזור. זה מה שהוא הבטיח. שזה דבר טוב. אומר לו ירמיהו, אם מה שאתה אומר לא יתקיים, אתה נביא שקר. אולי זה רק הבטחה ולא נבואה. ברור. כלומר, מה ההבחנה כאן? אני חוזר פה לדברי המהר"ל. ואם תאמר, אם כן, מה היה אומר ירמיה לחנניה בן עזור, הנביא אשר ידבר לשלום וגומר? הוא משמע שהנביא כשהוא מתנבא לשלום. ושמה חנניה לא היה מתנבא, רק הבטחה ולא נבואה. זה אין קשיה, שהרי אמר, הנה שברתי עול נבוכד נצר. כלומר, הלשון, הסגנון שבו משתמש חנניה, הוא לא סגנון של הבטחה, אלא הוא אומר כאילו שזה כבר נעשה לפחות בשמיים. זאת אומרת שדברי חנניה מתייחסים למשהו שכבר התבצע בעולם העליון. מה הבעיה שלך עם הספר? לא בסדר? עמוד ממלף. מה כל כך מסובך? הסגנון הוא התוכן. זאת אומרת, מה הוא אומר? הוא אומר, הנה שברתי. הוא לא אומר, אני אשבור. הוא אומר, שברתי את עול נבוכד נצר. אז אם כן, הוא אומר, הדבר כבר נעשה, אין פה הבטחה יותר. ובמה שאמר הנבואה בלשון עבר, אין זה הבטחה, שאפשר שתהיה או לא תהיה. אלא כאילו עבר, ורצה לומר שכך הדבר בעצמו. לכך אמר זה בלשון עבר, ולא בלשון עתיד. וכן, רוב הנבואות הן בלשון עבר. הכל להורות על דבר זה, שיהיה העניין כך בוודאי מצד עצמו. ואין זה הבטחה שהוא מבטיח לעתיד. למשל, ישעיהו אומר, כה אמר השם, שבתי לירושלים ברחמים. מתי הוא אומר את זה? עוד לפני שבכלל היה חורבן. אלא הוא מנבא שיהיה חורבן, ושגם יהיה בניין אחר כך. הוא אומר, שבתי לירושלים. כדי לקבוע שהדבר הוא מציאות, ולא סתם דבר תלוי במעשים. ואפשר עוד. עד כאן ההסבר הראשון. כלומר, סגנונו של חנניה בן עזור מורה על כך שזו נבואה ולא הבטחה, ולכן אפשר להכחיש את דבריו. כן, בבקשה.
מה טוב להבטיח? הרי כל הנבואה או כל הנביאים להתחיל שתלו בתשובה, התקלו את המעשית. אם אתה ישר אומר לו מה יהיה, ובאותו נותן לו את הסוכריה גם.
נכון.
איפה אתה לבוא?
נכון. אתה שואל, למה הנביאים אומרים לנו הבטחות? מה יהיה עם התשובה ומעשים טובים? הרי אם אני מובטח, אז אין לי מה לדאוג, נכון? נכון, אז הוא אומר, כן, לכאורה היה צריך שהנביאים ישתקו, לא יגידו, זה בטוח יהיה. הבעיה שהנביאים הם גם נביאי אמת, הם לא יכולים לשקר. לא כל דברי הנבואה זה כדי להרתיע, או כדי לקדם. לפעמים גם זה כדי לנחם. יש נחמה. נכון, אם אתם תעשו רע, הקדוש ברוך הוא יחריב את המקדש ויגלה אתכם מן הארץ, אבל גם תהיה נחמה.
אני מובטח, לפי זה גם תהיה נחמה, זה ודאי.
נכון, הנחמה זה ודאי.
זעם יצא.
הזעם לא ודאי, כי הזעם הוא פונקציה של התשובה. זה אנחנו יודעים. מה שמנבא הנביא לרעה, אפילו אם הוא אומר לישון עבר, זה לא חייב להתקיים. מה, כן. זה הוא אמר את זה לפני כן. טוב. ואפשר עוד. שההבטחה לא שייך רק בצדיק יחיד, שהוא מבטיח אותו בשביל צדקותיו, ולא לרבים. שאין הבטחה שייך בהם, רק נבואה. זאת אומרת, כיוון שחנניה דיבר לא אל אנשים פרטיים, אלא הוא דיבר אל האומה כולה, שמה כל דבר שנאמר אל האומה כולה, הוא לשון נבואה ולא לשון הבטחה, בהכרח. ולכן, זה כן בוחן את חנניה. וזה נראה בוודאי. ונבואת עד יעבור, עכשיו תגיד, אבל הנבואה של עד יעבור עמך השם, עד יעבור המזוקייניתה, זה נבואה לכלל ולא לפרט, אז היא יכולה סותר את התשובה של המהר"ל. לא היה נבואה, אלא שהקיש הכתוב בי השנייה לבי הראשונה, ולא יצא מפי הקדוש ברוך הוא לטובה בפירוש. ויכול לגרום אחרת שישתנה, שההיקש לא בא רק לומר שראוי לעשות נס בבי השנייה, כמו בראשונה, כלומר ששניהם שווים. וכן בפרשה הזאת, איזה פרשה הזאת? של מה תיתן לי ואנוכי הולך ערירי. וכן פרשה הזאת, לפי שהיא מתחילה, לא היה נתינת הארץ לאברהם, רק הבטחה. לכך אמר, אתה לזרעך נתתי בלשון עבר. הרי בהתחלה, בהבטחה הראשונה נאמר, לזרעך אתן, לשון עתיד. אתן זה לשון הבטחה. לזרעך נתתי, זה כבר, זה כבר לא הבטחה, זה נבואה, ואז זה חייב להתקיים. אחר שקראת ברית על נתינת הארץ, כלומר שאין עוד הבטחה, אך הוא דבר מקוים. זה דיוק של המהר"ל בלשונות הנבואה. למה הוא הביא את זה? את הנושא של הבטחה לצדיק לעומת כלל. למה? כי הרי זה בדיוק המקורות שהוא הביא לפני כן דיברו על הבטחה לצדיק. כן? הקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם, מבטיח ליעקב, ושם הגמרא אומרת שמה יגרום החטא. אנחנו יודעים שאברהם, יצחק ויעקב זה כלל ולא אנשים פרטיים, אבל הם גם היו אנשים פרטיים, ולכן לא ברור כשהקדוש ברוך הוא מבטיח משהו לאברהם, האם זה מצד היות אברהם פרט, או מצד היות אברהם כלל, זה מה שצריך לברר. אז כשהוא אומר לו לשון עתיד, זה רק הבטחה, כשהוא אומר לשון עבר, זה כבר נבואה. דבר מקוים, כלשון המהר"ל. בסדר? טוב. אמנם, עכשיו הוא ממשיך בדברי ירמיהו. דברי ירמיהו, בוויכוח שלו עם חנניה בן עזור. אמנם מה שאמר ירמיה, רגע אדבר לבנות ולנטוע, דמשמע שאף על גב שהקדוש ברוך הוא דיבר טוב על עם אחד, כששב העם לעשות רע בעיני השם, אז הטובה חוזרת. בוודאי אין זה קושיה. מפני שכבר אמור רבותינו זיכרונה לברכה, כל מידה טובה שיצאה מפי הקדוש ברוך הוא, דיינו כשהטובה יוצאת לפועל הדיבור להיות נדבר והוציא מן הפה, שאז יצא הדיבור, ובדיבור הקדוש ברוך הוא הדבר נעשה, שאף שמיים בדבר השם נעשו. אבל כשלא יצא לפועל אפשר בחזרה כאשר יסור. כלומר, מה שאומר כאן הנביא, רגע אחד אדבר, אין הכוונה מלשון דיבור אלא מלשון מחשבה. כמו שלמשל, הלהורגני אתה אומר. משה אמר משהו? הוא לא אמר. אלא מה פירוש הלהורגני אתה אומר? רוצה. אז לפעמים יש ביטויים שהם לשון דיבור, אבל כוונתם מחשבה. אז גם כן, רגע אחד אדבר לבנות ולנטוע, זה לשון מחשבה, לא דיבור. אבל אם בא הנביא ומבטיח שיהיה טוב, לאיזו אומה שלא תהיה, אפילו אם יחזרו לעשות רע, הנבואה תתקיים. נכון? יש הבדל אם הדיבור יצא או לא יצא. והשתה, עכשיו, הכל יתורץ בלא קושיה. ולכך, אף על גב שהובטח אברהם, כאשר לא היה לו זרע, היה תולה לומר שמה נתלכלך בחטא. ובשביל זה לא היה לו זרע. כאשר בא אליו מאמר השם יתברך, הבטנה השמיים הוא סורה כוכבים, והאמין בשם, חשבה לו הקדוש ברוך הוא לצדקה. מה זה הסיפור הזה? זה הפסוק שאחר כך. כן, מה אתה אומר? אינני מבין את שאלתך, ואני אסביר לך למה אני לא מבין את השאלה. אני קודם כל אחזור עליה, ואחר כך אני אסביר לך למה אני לא מבין את השאלה. אתה אומר, מדוע שבכלל צדיק יחשוב שחטא מעכב אצלו? הרי הוא רואה בעולם, מסתכל מסביב, הוא רואה שכל הפושעים והחוטאים טוב להם. אז למה שהוא יחשוב שאצלו דווקא החטא מעכב? עד כאן שאלתך? יפה, הבנתי אותה נכון. ועכשיו אני אגיד לך למה אני לא מבין את השאלה. לפי דבריך יוצא שאין שכר ועונש בעולם כלל. אלא זה שאנחנו רואים שהרשעים טוב להם, זה לא נורמה, זה קושיה. זה הקושיה. כלומר, לפי מה שהתורה אומרת, מי שעושה טוב מגיע לו טוב, מי שעושה רע מגיע לו רע.
הקושיה שאתה מציג אותה, קושיה על הכלל. אני טועה, אבל יוצא מן הכלל.
לכאורה היוצא מן הכלל זה צדיק ורע לו, ורשע וטוב לו. זה היוצא מן הכלל. כלומר, נגיד, לפי הכלל המוסרי המתבקש, צדיק טוב לו, רשע רע לו. עכשיו, זה אם אתה רואה רשעים שטוב להם, זה קושיה. אז אתה אומר שהכלל הוא לא נכון. כלומר, אתה אומר ש... אז אתה אומר הפוך ממה שאני אומר. אתה אומר ככה, הכלל זה שרשע טוב לו, וצדיק רע לו. כשאנחנו רואים צדיק שטוב לו, זה במה שיוצא מן הכלל. ככה אתה טועה.
אם אתה מחפש רק כלשהי בעולם, כן? למה הצדיק מוצא דווקא לקלוט את הדבר הזה? זה מה שלא ברור,
בסופו של דבר. כלומר, למה הצדיקים מתעקשים לחשוב שהכלל הוא הפך המציאות? שהכלל הוא שצדיק טוב לו ושרשע רע לו. למה ככה חושבים הצדיקים? מה, הם לא רואים את המציאות? זה השאלה שלך, זה לא קשור לשאלה על אברהם. זה שאלה בכלל. כן, בכלל. למה אנחנו כל כך מתעקשים לחשוב שהצדיקים טוב להם והרשעים רע להם? הרי זה בדיוק הפוך מהמציאות. נכון? עד כאן שאלתך. תשובה, אם כבר אנחנו מקשים מהמציאות, אז המציאות היא לא כמו שאני אמרתי, ולא כמו שאתה אמרת. המציאות היא שיש צדיק וטוב לו, ויש צדיק ורע לו, ויש רשע וטוב לו, ויש רשע ורע לו. כלומר, לכאורה המציאות מורה שבכלל אין חוקיות. כלומר, לפי מה שאתה הצעת, החוקיות היא לטובת הרשעים. ולפי מה שאני אמרתי, החוקיות היא לטובת הצדיקים. אבל מצד המציאות, אנחנו רואים שבכלל זה לא משנה. פעם ככה, פעם ככה. נכון? רגע, רגע, זה נכון מה שאמרתי? בסדר, נכון. אז למה הצדיקים כל כך מתעקשים לחשוב, כמו שאני אמרתי, שאם אתה צדיק יהיה לך טוב, אם אתה רשע יהיה לך רע? למה? אני אגיד לך למה. כי הצדיקים הם מוסריים. כלומר, הצדיקים מאמינים, וזה דבר שצריך לברר מאיפה הם לקחו את זה, שהקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו בצדק. זה הנחת יסוד. ולכן, אם יושבים צדיק, אם יושבים יווני ויהודי על ספסל בסדרות המאירי ורואים צדיק מחליק על קליפת בננה ושובר את הרגל, הרי שהיהודי יגיד, איך זה יכול להיות? הרי הוא צדיק. בגלל הנחת היסוד של היהודי שהעולם צריך להתנהל לפי המוסר. והיווני יסתכל בעיניים בוהות על היהודי ויאמר, אתה מטומטם. אין זה אלא מוכיח שכל המחליק על קליפת בננה בין צדיק בין רשע שובר את רגלו. נכון? כלומר, זה הקושיה. אלא זה, עכשיו, שאלה, מאיפה הצדיקים לקחו את זה שהעולם מתנהל לפי הצדק? יש כאלה שיענו לך כי זה כתוב בתורה ככה. אל אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא. בסדר, אבל מניין שמה שכתוב בתורה זה נכון. נכון? והתשובה היא, מפני שהעולם, לפי היהדות, נברא. אם העולם נברא, אז העולם הוא פועל יוצא של אקט רצוני. יש מישהו שרצה לתת מציאות למישהו. נכון? מישהו נתן למישהו, זה מרצון. זה חסד. אם כן, הראשית של כל ההוויה כולה באקט מוסרי. אם כן, זה אומר שהבסיס של הכל הוא המוסר. ולכן כשאתה רואה שמשהו מתנהל לא לפי הנוסחה המוסרית, זה הקושיה ולא ההפך. תהיינתי? כתוב שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן ארתיקה. למה משמש את החמה? לחמם ומה עוד? לראות, נכון? בלי חמה אני לא רואה כלום. עכשיו, אם יש נרתיק מסביב לחמה, מה זה אומר? שלא רואים כל כך טוב, נכון? אז כשאומר לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן ארתיקה, כמובן שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא מגלה את האמת. כתוב שכשהדבר הזה קורה, רשעים נידונים בה. וצדיקים מתרפאים בה. אם הרשעים נידונים, משמע שעד אז לא דנו את הרשעים. אם הצדיקים מתרפאים, זה סימן שעד אז הצדיקים חולים. איך זה יכול להיות שהצדיקים חולים? למה שהצדיקים יהיו חולים? אני מכיר צדיקים ואני יודע שהם לא חולים. יש צדיקים חולים, צדיקים לא חולים. אבל כאן הנחת היסוד של הגמרא זה שכל הצדיקים חולים. ממה הם חולים? הם חולים מזה שהם חיים לפי המוסר והמציאות היא לפי הגורל. ולכן הם חולים מזה, כי יש הפרש בין מה שהם מאמינים בו לבין מה שהם רואים. לעתיד לבוא כשחמה יוצאת מן ארתיקה, מתברר שהם צדקו, אז הם מתרפים. בסדר? בבקשה.
אני
רוצה
לשאול,
אם
אתה
אומר
שהצדיקים חולים,
וזה עצמו דן את הרשעים, כי אז מתבר על הרשעים שסולם הערכים שעל פיהם הם פעלו לא היה נכון. כן, בבקשה, אדוני.
עצם השאלה, האם יש אדם שיכול לחשוב על עצמו שהוא צדיק?
האם יש אדם שיכול לחשוב על עצמו שהוא צדיק? כן, למה לא? הרי צדיק יש הגדרה לזה, נכון? אם אדם מתאים להגדרה, אז הוא צדיק.
עד שהוא לא
מת, מה?
מותו.
יכול להיות שהוא יפסיק להיות צדיק, זה סיפור אחר, אבל כל זמן שהוא עומד בהגדרה של צדיק, הוא צדיק.
לשתי דקות.
מה זה שתי דקות? לא יודע. מה ההגדרה של צדיק? יש לך הגדרה שכתוב. לצדיק?
עושה מה שכתוב, מה
שצריך. עושה את הטוב ולא עושה את הרע. בסדר? אז מי שעושה את הטוב ולא עושה את הרע, הוא יודע על עצמו שהוא צדיק, מה הבעיה?
לדקה.
אה?
שתי דקות,
וכל החיים מורכבים מדקות. שתי דקות, ועוד שתי דקות, שתי דקות. לפני זה ואחרי זה, אני לא יודע. אם הוא כל הזמן עושה את הטוב, ואף פעם לא עושה את הרע, אז הוא תמיד צדיק. אם לפעמים הוא עושה רע, אז לפעמים הוא רשע, לפעמים צדיק. מה כל כך מסובך הוא זה? בסדר? יש ספר נפלא, שלומדים אותו גם במכון מאיר, מסילת ישרים. שמעת על הספר הזה? הספר הזה הוא ספר נפלא בגלל שהוא מסביר לך שאתה יכול לדעת איפה אתה עומד. אני יכול לדעת האם אני צדיק או רשע. אני יכול לדעת אם יש לי מידות טובות או רעות. אני יכול לדעת את זה. זה פשוט תלוי בלימוד. בניגוד למקובל בחברה המודרנית שאדם לא מספיק אובייקטיבי לדעת איפה הוא נמצא, ואדם לא יכול לדעת אם הוא ענב או לא. כי ברגע שאדם יאמר שהוא ענב, זה סימן שיש לו גאווה. שטויות. אם האדם הוא באמת ענב, הוא צריך לדעת את זה. אלא. טוב, בואו נמשיך. אז אם כך, לכן אני טוב, השאלה שלך הייתה בהחלט במקום. אגב, מגיע לך, זה ספר שלך, אז אני מחזיר לך אותו. הייתה הזדמנות. והשאלה הייתה, אם כן, איך, מדוע הצדיק חושב שנתלכלך בחטא? כי יכול להיות שהיה לו חטא. כלומר, יכול להיות גם, זה לא סתם שאולי נתלכלך בחטא, אלא צריך להיות איזשהו חטא מכוון, ספציפי, שהצדיק חושש ממנו.
כן?
כן, והוא קושר אותו. למשל, אצל יעקב אבינו זה מאוד בולט. כן? הרי יעקב, ויירא יעקב מאוד, ויצר לו, אומרת הגמרא, שהיה מתיירא שמא גרם החטא. עכשיו, על איזה חטא מדבר יעקב? ברור שיש חטא מסוים שמטריד אותו. מה ש? שעזב את הבית ל-14 שנה, זה בכלל לא חטא. זה ההורים שלו שלחו אותו, אז למה שזה יהיה חטא? זה לא חטא. אבא ואמא אמרו תלך.
אבל ראינו שהוא נענש בכל זה ש...
על מה הוא נענש?
על זה גם שהוא עזב, גם על זה.
על זה שהוא עזב, אין שום עונש, זה לא נכון. הוא עשה מצווה, אז מה אתה רוצה להגיד? שהוא עושה מצווה, הוא נענש עליה.
יש מדרש אבל כזה, אתה מכיר את זה, כן?
אין מדרש כזה. אין מדרש כזה.
זה מה שזה, הזמן שהוא למד בשם בעבר, הוא לא נענש. אבל הזמן שהוא היה אצל
לבן,
הוא כן נענש. יש מדרש כזה.
לא, אין מדרש כזה. יש מדרש קרוב לזה, ואני עוד מעט אביא אותו. אבל אם זה היה מדרש, אם היה מדרש כזה, אז לא היינו מוצאים ידינו ורגלינו בלימוד תורה. שאדם עושה טוב, ואומרים, והוא נענש על זה שהוא עשה טוב. איך אפשר?
יש מדרש כזה שאדם האבא שלו אמר לו, תעלה להביא את הציפור מהעץ, ירד
לי. אבל הוא לא נענש על זה שהוא קיים את המצווה. אלא זה קושיה, כמו זה שהאדם... לא, זה ש... אז אתה מביא את הקושיה של אחר. שאין שאחר אומר, איך יכול להיות אבא שלו שלח אותו לשלח את הקן, והוא נפל מן העץ ומת, והוא קיים שתי מצוות שבהם נאמר, וערכת הימים ומת. נכון?
כן.
אז יש לו קושיה. זה לא שבאמת הילד הזה נענש על זה שהוא קיים מצווה. בוא נהיה קצת לוגים. אדם לא יכול להיענש על מצווה, אלא השאלה היא, למה הוא מת? זו שאלה אחרת, צריך למצוא תשובה. אולי זה על חטא אחר, וכדומה. או כדי למנוע ממנו עבירה, אבל להגיד שהוא נענש על המצווה, זה לא יכול להיות. אי אפשר להגיד שיעקב אבינו נענש על זה שהוא יצא לחוץ לארץ. אי אפשר. כי הרי שלחו אותו בשביל זה. שאלו, זה שהוא עבד 7 שנים בשביל רחל, מצוין, בשביל זה שלחו אותו. אז אי אפשר להגיד שהוא נענש על זה.
7 שנים שבסוף עובד לתלבן לך.
אתה אומר 7 שנים שבסוף, שבהם הוא עובד את לבן בשביל הצאן. אהה, יש לי בעיה עם מה שאתה אומר. זה לא כתוב בשום מקום. שהוא עבד 7 שנים בשביל לבן. נוספות. 6. אתה התכוונת ל-6. בסדר. 14 שנה בשתי בנותיך, ו-6 שנים בצונך. אז על ה-6 שנים האלה, יש פה חטא, נכון? לכן זה מה שהוא אומר. כה אמר עבדך יעקב, עם לבן גרתי. מה גרתי, מה אומר רשי?
תרייג מצוות.
תרייג מצוות שמרתי, אם כן אין לו חטא. אם הוא אומר תרייג מצוות שמרתי, אין לו חטא. אבל הוא מוסיף, ויחר עד עתה, אז זה החטא. כן? כלומר, החשש שלו, הוא חטא בסיסי. כלומר, כשמישהו אומר, אני מתיירא שמה גרם החטא, אי אפשר להגיד משהו לא מבורר. זה משהו ספציפי, ברור, שמטריד את המחשבה שלו. ואחר הדעתה שהוא התעכב בחוץ לארץ אחרי שהוא כבר נשא שתי בנות והביא לעולם 11 שבטים, אז מה הוא עושה עוד שם? על השש שנים האלה. כן? יש מישהו שאמר שזה 7, אבל בגרסה שלי כתוב 6. אולי יש לך גרסה אחרת. עכשיו, לפני כן יש פה שתי שאלות על המסך, אין מה לעשות. מה ההבדל בין הבטחה לנבואה? הרי שניהם זה דבר השם, בנבואה למי שמתנבא. תמעני עליך, ניסן יקירי. הוא שואל, מה ההבדל בין הבטחה לנבואה? הרי שניהם זה דבר השם, בנבואה למי שמתנבא. עד כאן השאלה, הבנת את השאלה? זה הוא מקשה על המהר"ל, כן? שהמהר"ל עשה הבחנה בין נבואה להבטחה. תמהני עליך, ניסן יקירי. וכי אינך זוכר מה שלמדנו בשיעור הקודם? שדבר השם אל הנביא מתחלק לשני סוגים. יש דבר השם אל הנביא הנקרא הבטחה, ויש דבר השם אל הנביא הנקרא נבואה. קטגוריה כוללת, כל זה נקרא נבואה. אבל זה יש הבדל בין המובן של המילה נבואה באופן הכללי, לבין נבואה באופן ספציפי. נבואה באופן כללי זה כל מה שהשם אומר אל הנביא. עכשיו, מצד התכנים זה מתחלק לשני סוגי תוכן. תוכן הבטחה, תוכן נבואה. או מה שהמהר"ל מכנה בסגנון יותר מדויק, דבר המקוים. עכשיו, יש פה שאלה. מה הגדרת צדיק? תשובה. צדיק זה מי שעושה את הטוב ואינו עושה את הרע. זה הגדרה של צדיק. כן, בבקשה.
אמרנו שלאדם צריך להיות ברור בצורה מוחלטת שהוא חטא.
מוחלט? לא, צריך להיות. כלומר, כשאדם מתיירא מחטא, הוא בדרך כלל מתכוון לאיזשהו חטא שהוא יודע עליו. הוא לא סתם. כן, יש איזה רגשות אשמה, יש איזה משהו בתת מודע, משהו כזה.
אז איך נסביר חלק מהרבנים שקורה איזה אסון לא עלינו, מה שהוא רואה זה בגלל המזוזה, זה בגלל המצעד הגאווה, זה בגלל זה, זה בגלל זה.
נו.
זה לא.
אתה אומר, אם ככה, איך נסביר את אותם רבנים שאמרו שכשזה אסון, בגלל המזוזה, בגלל מצעד הגאווה, מצעד... אם הם יודעים, בבקשה, אם הם נביאים. אם הם נביאים, למה לא? אם הם נביאים. אם הם נביאים, הם יודעים. אם הם לא נביאים...
הם לא נביאים, סתם
למדנו שהם
נביאים.
אז בדרך כלל אי אפשר לדעת, כך אומר הרמב״ם במורה נבוכים, אלא אם כן יש סימן מובהק לדבר. למשל, היה המקרה בימי הבן של הרמב״ם. היה אחד רב בצרפת שדיבר דברים קשים מאוד נגד הרמב״ם. לא, 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 זה לא רבנו יונה. מישהו אחר. היה מישהו בזמן רבי אברהם בן הרמב״ם, שאמר דברים קשים, מחוצפים מאוד נגד הרמב״ם, ומלך צרפת, קצת זמן אחרי זה, ציווה לחתוך לו את הלשון. בסיבות אחרות. ואמר על זה רבי אברהם בן הרמב״ם, יחרט השם כל שפתי חלקות לשון מדברת גדולות. כלומר, היה כל כך ברור וממוקד, שרבי אברהם בן הרמב״ם יכול היה להגיד זה בגלל זה. אבל בדרך כלל אי אפשר לדעת. כן, הרמב״ם בעצמו מורה נבוכים אומר, אין אדם יודע את הדברים האלה. יש בגמר, יש משניות במסכת אבות, נכון? גלות בא לעולם בגלל דבר כזה. דבר בא בגלל דבר כזה. נגעים באים בגלל דבר כזה. אבל גם שמה זה לא מוחלט. אומרים לך, כשיש עבירה פלונית, תדע לך שיש סיכוי טוב שדבר כזה וכזה יקרה. בסדר? אבל אתה לא יכול תמיד להצביע באופן מדויק. אבל למשל, הביטוי של גלות באה לעולם, זה משנה מפורשת, נכון? מסכת אבות. גלות באה לעולם על עבודה זרה, שפיכות דמים, גילוי עריות ושמיטת הארץ. איך המשנה יודעת? כי זה כתוב בתורה, פשוט מאוד. כתוב בתורה שאם יהיו 4 עבירות האלה, תהיה גלות. אז אפשר לדעת. אבל להגיד על המקרה הספציפי, בדרך כלל אי אפשר לדעת. לכן תמיהה גדולה על אותם הרבנים שמתנדבים להיות נביאי השם ולומר כך וכך. אלא אם כן הייתה לו התגלות, משהו כזה. אני לא אומר שלא. לפעמים יש. יש. ברור. כן. מה? מה? המעשר של יעקב שהוא
ישהה?
זה לא היה בשיעור שלי, זה שיעור של מישהו אחר. אתה מדבר על שיעור, לא נראה לי שדיברתי על זה. מה, שהוא ישהה את המעשר? זה אותו הדבר. הוא השתהה מלשוב, נכון? הוא היה צריך לשוב כדי לקיים את נדרו. אני אנוכי האל בית אל אשר נדרת לי שם נדר. והוא מתעכב, אז על זה, כן. העיכוב, באופן כן. אבל מה שאני רוצה לומר, זה שאם אברהם, למשל, מתיירה מפני החטא, לא מדובר בסתם יראה, אלא יש לו סיבה לחשוב שהוא לא ראוי לקיום ההבטחה. וזה כנראה, לפי מה שלמדנו, בגלל שהוא לא תואם את, הוא לא תואם את הזהות שהקדוש ברוך הוא נתן לו את ההבטחה. כן, אבל זה אותו העניין, כי הרי ההבטחה היא הבטחת הזרע. אז הבטחת הזרע לא מתקיימת למי שלא מעוניין בזרע, בעצם. אבל זהו, אז זה לכן היה לו ספק. באמת היה לו עוד זמן, ובאמת הוא נהיה ראוי, אבל היה לו ספק בדבר. הוא היה בן 75, אל תשכח. טוב. הולכה חף על גב, אני חוזר פה לדברי המהר"ל, בעמודה הימנית, שלוש שורות לפני סוף העמודה. הולכה חף על גב שהובטח לאברהם, שהובטח אברהם. כאשר לא היה לו זרע, שאת אברהם, כאשר לא היה לו זרע, תולה לומר שמה נתלכלך בחטא. ובשביל זה לא היה לו זרע. כאשר בא אליו מאמר השם יתברך הבית נא השמיים וספור הכוכבים, והאמין בשם חשבה לו הקדוש ברוך הוא לצדקה. אז פה אנחנו נכנסים לסוגיה מורכבת, מחלוקת בין הרמב"ן לבין רש"י. כן? כלומר, המהר"ל שמכיר את המחלוקת, למרות שהוא לא מצטט, במפורש, הוא כן, הוא מסביר אחר כך, כן. אבל יש מחלוקת בין הרמב"ן לבין רש"י, מחלוקת רצינית מאוד, איך להבין את הפסוק הזה. כן? הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, הבט נא השמיימה וספור הכוכבים, אם תוכל לספור אותם, ויומר, כה יהיה זרעך. הבטחה יפה, לא?
ויומר לא.
מה? ויומר לא, כה יהיה זרעך? אני לא זוכר. אתה בטוח שכתוב לא?
איתך אין בטוח.
לא, מה זה איתי? או שזה כתוב או שזה לא כתוב. זה צריך לבדוק את זה בפסוק. כיוון שאתה מעלה כאן ספק, אין לנו ברירה, לבדוק את הפסוק. חפצתי צדקקה. אשריך, אתה צודק? ויאמר לו, כל יהיה זרעך, נכון? אז מה שאומר, ויוצא אותו החוצה, ויאמר, הבט נא השמיימה וספור הכוכבים, תוכל לספור אותם, ויאמר לו, כל יהיה זרעך. מכאן שבאמת ראוי לקרוא פסוקים מתוך התנ"ך, ואז הפסוק מיד אחר כך מעורר שאלה גדולה, והאמין בשם, ויחשבה לו צדקה. קודם כל, מה זה והאמין בשם? במה? בדיוק. במה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו? נכון? אז אם ככה, אני לא הייתי כותב והאמין בשם, הייתי אומר והאמין לשם. והאמין לשם. הרי אתה מאמין למישהו. נכון? אבל אם אתה אומר להאמין במישהו, הכוונה שהוא מאמין בקיומו. אז כאילו שזה חוזר לראשית דרכו של אברהם, והאמין בשם, שהוא התחיל להאמין בשם, אבל... זה לא בא, זה כאילו תקוע פה באמצע הדיון.
מה היה בן לבן?
כאילו שחוזרים אחורה. ויחשבה הלא צדקה. זה, מה? זהו, מי יחשיב למי? כאן אפשר להבין את זה בשני כיוונים. קודם כל, הכל תלוי במילה צדקה. מה פירוש המילה צדקה בתנ"ך? המילה צדקה בתנ"ך יש לה שתי משמעויות הפוכות. לפעמים המילה צדקה פירושה חסד, דבר שלא מגיע לי, צדקה. כמו למשל בביטוי, צדקה ומשפט. משפט זה מה שמגיע. צדקה זה מה שלא מגיע, אבל נותנים לי. נכון? חסד כזה. ויש בדיוק בכיוון הפוך, צדקה במובן של זכות. ולך תהיה צדקה. כלומר, אם תעשה מעשה כזה וכזה, יהיה לך כזאת זכות, לך תהיה צדקה. אז צדקה פירושו לפעמים זכות. אז כך שהפסוק כאן ממש סתום. עכשיו, מי החשיב למי? ויחשבה לו. צדקה. רשי הבין כך. ויחשבה השם לאברהם זכות. כלומר, זכות הייתה לו לאברהם שהוא האמין בשם. הרמב"ן אומר שזה לא ייתכן בכלל. איך יכול להיות שיש זכות לאברהם על זה שהוא מאמין בשם? אם הקדוש ברוך הוא היה מדבר איתך ונותן לך הבטחה, לא היית מאמין לו? אלא למי תאמין אם לא לקדוש ברוך הוא? אז אם הקדוש ברוך הוא אמר, לא יכול להיות שיש זכות לאברהם על זה שהוא מאמין. ברור? כך מקשה הרמב"ן. הוא אומר שלא לדבר על זה, הרי מי שהקדוש ברוך הוא הציל אותו מכבשן האש, והציל אותו מארבע מלאכים, איך לא יאמין בו? ברור? קושיית הרמב"ן. לכן הרמב"ן פירש את הפסוק הפוך. ויחשבה אברהם לשם צדקה. הוא יחשיב את מה שהשם אמר לו כחסד. כלומר, באמת אברהם אמר, לא מגיע לי, והקדוש ברוך הוא נותן לי את זה כחסד. ככה הסביר הרמב"ן. טוב, ולזה יש הרבה השלכות למחלוקת הזאת. אבל קודם כל צריך להבין, חיים, מה קרה? אתה רוצה קפה? מה כל כך מפריע לרמב"ן בדברי רש"י? זה לא... כי רואים בסגנון הרמב"ן שסגנון קשה מאוד נגד רש"י שם. לא רגיל. כן. האמת היא שיש רקע. מה, אם ניקח את רש"י ברצינות, זה אומר שהזכות של האדם, מה שקושר את האדם לקדוש ברוך הוא בעצם, זה העובדה שהוא מאמין. איפה מצאנו תיאולוגיה כזאת שתולה את הקשר בין האדם לבורא באמונה ולא במעשים? בנצרות. כלומר, הרמב"ן, כשהוא שומע שזה זכות להאמין, טילט. הוא אומר, מה זה צריך להיות? אצלנו, הזכות זה המעשים. אם אתה צדיק או לא צדיק. זה שאתה מאמין כל הכבוד, אבל זה לא קשור לעניין.
שירת היענש ויאמינו. באשר משה עבדו.
כן, ברור שיש להם אמונה, אבל אם על זה האדם נידון, האם הזכות זה הזכות של האמונה? ביהדות, בדרך כלל, לא. לכן, זה, הרמב"ן מזדעק נגד רש"י, בגלל הרקע הזה. בסדר? עכשיו, מי צודק? רש"י או הרמב"ן?
שניהם.
ברור שרש"י. ואני אסביר לכם למה עוד מעט. כן? מה אתה אומר?
זאת אומרת, תירוץ של הרמב"ן, אני אסביר שהרמב"ן, בגלל הרקע שהוא
היה פה בזמן. הרמב"ן יש לו סיבות טובות להסבר שלו. מלבד הקושיות הענייניות, שיכול להיות, שאם הקדוש הוא מדבר איתו, למה שלא יאמין לו וכו'. בסדר? אבל, ואז צריך להבין, כשקוראים את הפרשה, את המשך הפרשה, מתוך ההנחה של הרמב"ן, יש משמעות אחרת לפרשה מאשר לפי רש"י. בסדר? אבל קודם כל אני רוצה להסביר שרש"י צודק. למה רש"י צודק? קודם כל זה הנחת יסוד אצלי. בדרך כלל אני משתדל להצדיק את רש"י. לא יודע, נטייה נפשית כזאת. אבל אני רוצה פה שנבין. בדרך כלל האמונה איננה זכות. אבל אצל אברהם זה כן היה זכות. מה? זה שאתה מאמין בשם, זה עוד לא עושה אותך ראוי להידבק בו. כן? אני רוצה, אולי שתבין עד הסוף. הנוצרים הראשונים אמרו שהמצוות זה קטסטרופה, זה כללה. כי אם הקשר שלי, אם הקדוש ברוך הוא, תלוי בקיום המצוות, אז אין לי שום סיכוי להידבק בקדוש ברוך הוא. כי בטוח שאני אעשה איזשהו חטא. כיוון שבטוח שאני אעשה איזשהו חטא, אז יוצא שזאת מתנה מורעלת, המצוות. ברור? לכן, כנגד ולכן אמרו הנוצרים שבמקום המצוות צריך שהקשר של האדם עם הבורא יהיה האמונה. זה יותר קל. אתה מאמין, זה מספיק. אתה נגעל, אתה נושע. מובן? אבל היהדות מתעקשת לומר, לא, אתה נידון לפי הטוב שאתה עושה במעשים. עכשיו, ולא עוד, אומרת היהדות, אם עשית חטא, יש אפשרות גם של תיקון. תשובה. הנוצרים לא מאמינים ברצינות בתשובה, ולכן יש להם בעיה עם זה. היהודים מאמינים ברצינות בתשובה, אז אין לנו בעיה שאנחנו נראה במצוות זכות. לכן רבי חנניה בן הקשיא אומר, לא להגיד קדיש, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך יבא להם תורה ומצוות. כלומר, מה שרבי חנניה בן הקשיא אומר, זה תגובה לנצרות. הנוצרים אומרים שזה לא זכות לישראל. ואנחנו אומרים שזה כן זכות לישראל. שנאמר, השם חפץ מעצי כה יגידו אב ידיר. צריך לבין איך הפסוק קשור לאמירה הזאת, אבל זה עוד סיפור. עכשיו, מה שאני רוצה לומר, אז הרמב"ן, לכאורה, יש לו קושי גדול עם זה. פתאום בא איזה חכם בישראל, רש"י, והוא אומר שהזכות זה האמונה. עכשיו, אני בא ואומר שרש"י צודק. למה? בגלל שהאמונה, אומנם בדרך כלל איננה הזכות, אבל אצל אברהם אבינו זה כן. מדוע? בגלל שהאמונה של אברהם דרשה פה מאמץ מיוחד. כי הוא האמין במי? מה כתוב שם בפסוק? בשם. והאמונה בשם סותרת את האמונה באלוהים. אז זאת הייתה זכות לאברהם, שהוא פיתח את היכולת להאמין בשם, למרות שהוא גם האמין באלוהים.
כאשר האמין זה אמונה בטבע, בכל השם, זה אמונה שמחד מהדת השניים? מה החילוק? שלום אומר.
מה החילוק הוא ברור. מי זה אלוהים? זה מי שברא את העולם, לא?
השם זה השם.
ראה, כמו שנאמר, בראשית ברא אלוהים. אז מי שברא את העולם קוראים לו אלוהים. ואיזה עולם הוא ברא? עולם של טבע. נכון? אבל השם אומר שאפשר שיהיה נס, ששינוי הטבע. לכאורה, מי שמאמין באלוהים חושב את הנס לסוג של גידוף, של כפירה. מי שמאמין באלוהים מוכרח לראות את הנס כסוג של גידוף, של כפירה. כי זה נגד אלוהים. ואף על פי כן, הייתה לו אוזן לאברהם, שהוא פיתח אותה. הוא היה מסוגל להאמין, בשם. זה שינוי הטבע. אז כאן, לא מדובר בסתם אמונה, מדובר בדבר שדורש מאמץ. אז זה כמו מעשה. לכן אצל אברהם, והאמין בשם, באמת ביחשבה לו צדקה. בסדר? אז מה, הרמב"ן לא יודע את זה? מה שאמרתי? הרמב"ן יודע, אבל יש לו דאגות חינוכיות. מה יעשו כל יושבי ברצלונה, שכל היום שומעים את הדרשות של הדומיניקנים בכנסייה, והוא אומר להם שרק האמונה גואלת. אז זה פירוש אחר. טוב, בואו נראה. יוצא שגם הרמב"ן צודק. עכשיו, לא רק שהרמב"ן צודק, המשך הפרשה מוכיח כדעת הרמב"ן. אבל זה לא הנושא כעת. כשנגיע להמשך הפרשה, אולי נדבר על זה. טוב, אז עכשיו בואו נראה את דברי המהר"ל. והאמין בשם ויחשבה, כן, סליחה, בשורה העליונה, כאשר בא אליו מאמר השם יתברך, הבית נע השמיימה וספור וגומר, והאמין בשם, חשבה לו הקדוש ברוך הוא לצדקה, ואל תתמע למה לא יאמין בדבר זה. שהרי, מה אתה אומר?
רק ברגע זה בא לאברהם הכרה באמונה בשם?
לא, אז פה, לפי המהר"ל, אמונה של אברהם בשם היא האמונה בהבטחה הזאת.
בהבטחה?
כן. שאמר לו, הבט נע השמיימה וספור הכוכבים, אם תוכל לספור אותם, ויאמר לו, כה יהיה זרעך, והאמין בשם. ויחשבה לו צדקה. אז במה הוא האמין? בהבטחה. ככה לפחות המהר"ל מבין את הפסוק. בסדר? ואז חשבה לו הקדוש ברוך הוא לצדקה. זה הפירוש של מי? חשבה לו הקדוש ברוך הוא לצדקה. זה הפירוש של רש"י, נכון? כלומר, המהר"ל כאן נוקט כדעת רש"י. ואל תתמה למה לא יאמין בדבר זה. שזה הקושיה של רמב"ן, נכון? הרמב"ן נקשה על רש"י, מה החידוש בזה שאברהם מאמין? שהרי חזר הקדוש ברוך הוא להבטיח אותו. ולא יחטא עוד, ותהיה הבטחה מקוימת, בוודאי, ולא יהיה צריך לירא כלל. דאין זה קושיה, כי הדבר לתת לו זרע, הבטחה גדולה מאוד היא, ובחטא קל אפשר שישתנה הבטחה גדולה כזאת. כלומר, כלומר, כיוון שמדובר בהבטחה, עדיין החטא יכול לקלקל. לכן זה לא כל כך פשוט להאמין. כי כבר בירור רבותינו ז"ל, במדרש רבות, בפרשת לך לך, פרק מ"ב, אין לי לא נתת זרע, אמר רב שמואל בר יצחק, המזל דוחקני, אברהם אין מוליד. אמר הקדוש ברוך הוא, הן כדבריך, אברהם אין מוליד, אברהם מוליד, שרי לא תלד, שרה תלד. ויוצא אותו החוצה, רבנן אמרה, נביא את ואין אסטרגולין את, שנאמר, ואתה אשב את האיש, כי נביא הוא. כן? כלומר, אתה צריך לחדול מלהיות אסטרגולין. מה זה אסטרגולין? אסטרולוג, כן? אבל זה מה שכתוב כאן, אסטרגולין, זה לפי הסדר הזה. אבל כוונה, אסטרולוגין, כלומר, אתה לא צריך להיות אסטרולוג, כי נביא אתה. והנביא מתנשא מעל הטבע. בימי ירמיה ביקשו ישראל לבוא לידי מידה זו, ולא הניח להם הקדוש ברוך הוא, שנאמר, מאותות השמיים אל תחתו. כבר אברהם אביכם ביקש לבוא לידי מידה זו, ולא הנחתיו. עד כאן דברי המדרש רבה. הרי ביארו בזה, כי... מה? האם זה רבה או רבות? תלוי. אם אתה מדבר על בראשית רבה, שמות רבה, על כל אחד אתה אומר רבה. אם אתה נכוון למדרש על כל החמישה חומשים, אז אומרים רבות. לכן המהר"ל אמר רבות, ואחר כך שאני ציטטתי אמרתי רבה. שניהם נכונים. הרי בערוב הזה, כי היה יודע במזלות שלא יהיה לו זרע. ומי שיודע בעניין המזלות, דבר שהוא ברור מאוד, הנה שינוי המזל, נס גדול. כי אין ספק ששינוי המזל הוא יותר קשה משינוי הטבע. כי הטבע הוא כוח טבעי יותר בקל להשתנות ממה שישתנה מעשה שמיים. כי השינוי מתייחס יותר אל הדברים הטבעיים לשפלותם, וכמו שיש בהם שינוי טבע, כך אפשר להיות נמצא בהם שינוי בלתי טבע, כי הם תחת שינוי וקרובים אל שינוי. אך השמיים, הדבר הבא מהם, יותר קשה להשתנות, מפני חוזק הפעולה והגזרה אשר יש לשמיים, והקדוש ברוך הוא הוציאו חוץ לשמיים. כתוב, היוצא אותו החוצה. מה זה החוצה? מחוץ לרקיע. כלומר, שיהיה דבק במעלה נבדלת, לא במעלה גשמית, כי השמיים הם גשמים, ובזה היה משנה המזל. ולפיכך אמר הקדוש ברוך הוא אליו, נביא אתה ולא אסטרגולין. כלומר, פה כתוב אסטרגולין, לפני כן האסטרגולין, בסמך, פה זה בצדי, זה אותו הדבר. כלומר, שאין אתה דבק רק במעלה נבדלת, הבלתי גשמית. ומפני כך אין אתה דבק במזלות, מי שיש לו מעלה בלתי גשמית. עד כאן ברור? זאת אומרת שמה שרוצה המהר"ל כאן להסביר על ידי המדרש הארוך הזה, זה שההבטחה הייתה הבטחה גדולה. כיוון שהיא דרשה לא רק שינוי הטבע, היא דרשה אפילו שינוי המזל. ולכן אפשר לא להאמין בזה. כיוון שבחטא קל תתבטל ההבטחה הזאת. ומה שהוא צריך לשינוי השם, אברהם אינו מוליד, אברהם מוליד, כי אף שהוציא אותו חוצה, להיות לו מעלה נבדלת הבלתי גשמית, כדי שלא יהיה מתנגד לו מן שמו, שאם היה מתנגד לו מן שמו, שהיה מורה המזל של אברהם מוליד. קשה לשנות המזל, אף כי היה מוציאו חוצה, כי היה מתנגד לו מן שמו הטבעי. כלומר, צריך לעשות שינוי בזהות. ולפיכך קרא לו שם אחר, בשם אברהם. ולכך, מה שהבטיח הקדוש ברוך הוא את אברהם על הבנים, היא מעלה גדולה, לשנות המזל אשר הוא ברור אל אברהם, שלפי המזל, שלא אין לו בנים, ומכל שכן, מה שהיה אומר, הבית השמיים הוא סור הכוכבים, שאם היה רואה את עצמו מבלי זרע, יהיה לו ריבוי זרע, שדבר זה פלא גדול, והיה מאמין. אם כן אומר המהר"ל, רש"י צודק, כיוון שמדובר פה במשהו ממש חריג. כתוב בגמרא שחבקוק העמיד וצדיק באמונתו יחיה? נכון. כן.
כי היה יודע במזלות שלא יהיה לו זרע. למדנו שאדם לא יצפה את העתיד על עצמו.
כן.
אמרתי
משהו
מלוקח.
נכון.
איך אברהם
מסתכל על קדימה?
על עצמו?
איך אברהם הלך לשאול באסטרולוגיה? הרי אסור לשאול באסטרולוגיה. זאת השאלה שלך. אברהם עוד לא ידע את זה. בסדר? עכשיו, אני מבין שהשאלה על חבקוק שהעמיד על וצדיק באמונתו יחיה, כן, זה האופן שבו הנוצרים פירשו את הפסוק, שהם אמרו שמה שעושה את אדם לצדיק זה אמונתו, כן? והפירוש של היהדות היא בדיוק הפוך, וצדיק במעשיו מכוח אמונתו יחיה. ולפיכך מה שיקשה הרמב"ן, הנה עכשיו הוא מביא במפורש, עד עכשיו הוא לא הביא במפורש, כי הוא מניח שאתה קורא למטה הרמב"ן על הפרשה. ולפיכך מה שיקשה הרמב"ן אשר עשה עם ניסים ונפלאות והוציאו מכבשן האש ועמד לו במלאכים, לא ימאמין בדבר הזה? כבר ישבנו מה שיש להשיב, זה שינוי הטבע מצד, כי הטבע בעל שינוי ותמורה בעצמו, הנס אין כל כך, כמו שהיה דבר זה לשנות המזל. כלומר, לפי המהר"ל יש משהו שיותר גדול משינוי בטבע. יש שינוי במזל. ואף כי דעת האדם כי הצלתו מכבשן האש יותר נראה נס. כן, אתה חושב, זה שאדם ניצל מהאש, זה הרבה יותר חזק מאשר, מאשר זה שיוולד לו בן. זה שטחיות. זה מפני כי שינוי הטבע הוא פלא לאדם, הבלתי יודע בגזירת השמיים. אבל החכם, כאשר יבין בעניין זה, אין הדבר כך, כי מעלה הזאת מצד שהיא מעלה אלוהית לשנות המזל, ולהיות מעלתו על המזלות. אין דבר למעלה מזה, ולא יקשה כלל. ואפילו אם נאמר כדברי הרמב"ן, שאין זה פלא, כן, הרמב"ן טוען שזה בכלל לא קושיה להאמין בשם. כבר בארנו שמפני שראה אברהם, כי לפי המזל אין לו בנים, רק הבטח הקדוש ברוך הוא עשה זה. לכן בקלות אם יעשה חטא קל, ישתנה הבטחה זאת שהובטח לשנות המזל, מאחר שמצד הטבע אין לו בנים כלל. הכל הוא בשביל זכותו, ובקלות החטא מביא שינוי, ואם לא היה אמונתו חזק, היה מסופק בדברי השם, כי אולי ישתנה הבטחתו וכאילו לא יבטיחו. והשם יברך רצה להבטיח אותו. ובשביל אמונתו והשם יברך, היה מאמין שהשם יברך יעשה לו זה, וזהו חוזק האמונה. עד כאן להיום.